ספר ברכת שלום, מכתבים, מכתבי תורה ועבודת השם על דרך האמת, ששלח לתלמידיו כבוד קדוש אדוננו מורנו ורבינו רבי ברוך שלום הלוי אשלג, זכר צדיק וקדוש לברכה. מופק על ידי עמותת אור הסולם, מרכז מורשת בעל הסולם. מכתב כ"ט לט"ו בשבט. לכבוד החברה היה שיחיו לנצח. לפני זמן מה, כתבתי לכם מכתב, ועדיין לא קיבלתי תשובה אם זה הגיע אליכם. וחוץ מי, כולם מתרשלים במכתבים אליי, ובטח זה עניין של עשה שהזמן גרמה. ודי למבין. על ראש השנה לאילנות, שהוא ב-15 בשבט, מובא בגמרא, באחד בשבט, מהי טעמה? אמר רבי אלעזר, אמר רבי הושעיה, הועיל ויצאו רוב גשמי שנה. וברש"י, שכבר עבר רוב ימות הגשמים שהוא זמן רביעה, ועלה השרף באילנות, ונמצאו הפירות חונטים מעתה. וכתבו בתוספות, שהפירוש הזה הוא גם לבית הלל, שסוברים בט"ו בשבט, ושם, היי מן דנפיק ביומי ניסן וחזה אילני מלב לבי, אומר ברוך שלא חיסר מעולמו כלום, וברא בו בריות טובות ואילנות טובות, להתנאות בהן בני אדם. ויש להבין, א', מהו שלא חיסר מעולמו, אם הוא רואה, שאילני מלב לבי, איזו הוכחה יש מכאן שלא חסר שום דבר בעולם. ב. מהו וברא בו בריות טובות? איזו ראיה יש מכאן שהבריות הן טובות? ג. מהו הקשר בין אדם ואילן שהם תלויים זה בזה? ד. מדוע אם עברו רוב ימות הגשמים, הוא סימן לראש השנה, שטעם זהו בין לבית שמאי ובין לבית הלל. להבין את כל הנ"ל, אפשר לפרש זאת על דרך העבודה, איך יגיע האדם לשלימות המטרה. ידוע שראש השנה הוא זמן הדין, שדנים את העולם לטוב, או חס ושלום להפך. וראש נקרא שורש, שמשורש זה יוצאים הענפים, ותמיד הענפים נמשכים לפי מהות השורש, כי משורש של תפוז לא יצאו ענפים של תפוחי עץ וכדומה. וכפי השורש והראש שהאדם מסדר לעצמו בתחילתו, כן הולך וממשיך את סדר החיים שלו, שהשורש הוא היסוד שעליו נבנה כל הבניין. בעניין הדין שדנים את האדם בראש השנה, היינו, האדם עצמו הוא השופט והדיין והמוציא לפועל, כי האדם הוא הדיין ומוכיח ויודע ועד. וזה על דרך שאמרו ז"ל, יש דין למטה, אין דין למעלה. וגשמים נקראים חיות ותענוג, שעל ידם מוציא האילן פירות, שהוא בחינת תענוג שאדם נהנה מזה. ועיקר עבודת האדם היא בימות החורף, בלילי תיבת הארוכים. והנה מחודש תשרי, שהוא ראש השנה הכללי עד שבט, כבר עברו רוב ימות הגשמים, היינו שהאדם כבר קיבל חיות ותענוג מתורה ועבודה. אזי האדם עושה דין לעצמו, אם כדאי להמשיך כל השנה רק בתורה ועבודה, או חס ושלום להפך. ואם יש עליו מלאך מליץ אחד מיני אלף, להגיד לאדם יושרו, היינו אם יש לו זכות, אזי מגידים לאדם יושרו, שפירושו הוא שילך בדרך הישר. אזי מיני אלף בסוד ואלפי חוכמה. ואז אחר הדין ודברים שאדם עושה לעצמו, יוצא זכאי בדינו. היינו שמקבל על עצמו, שמהיום והלאה יעסוק רק בדברים זכאים, שעניינו בדברים שהם אך ורק להשפיע, הן לשמיים והן לבריות, שהוא עוסק בענייני השפעה בין אדם למקום ובין אדם לחברו. וזה דווקא עם רוב הזכויות. היינו שעד עכשיו רוב החיות והתענוג שקיבל היה בדברים של השפעה. ואז יש לו היכולת להחליט שכדאי הוא, שמהיום והלאה הוא ימשיך בדרך זו. וזה נקרא שיוצא זכאי בדינו. ואם רוב העוונות, היינו שאחר כל העבודות והיגיעות, מכל מקום רוב החיות שלו הייתה רק מדברים גשמיים, שעניינו שלא קיבל תענוג, אלא מדברים של רצון לקבל לעצמו, שזהו שורש כל העוונות והחטאים, אזי הוא יוצא חייב בדינו. היינו שרואה שאין לו שום טעם וחשק בעבודה דלהשפיע, אלא שמחליט בדעתו שמכאן ואילך ילך רק בדרך של קבלה לעצמו. שזה בדרך כל העולם, שאין להם שום מושג בעבודה דלשמה, הנקרא עבודה דלהשפיע, אלא כל החיות שלהם היא רק מה שממלאים את תאוות עצמם. וזה נקרא חוב לאדם, משום שהדברים שהם בבחינת קבלה לעצמו, מעכבים את האדם מלהגיע לשלמותו בנצחיות ולזכות לתענוגים העליונים הרוחניים, שבשביל זה נברא האדם, ועל זה הייתה מטרת הבריאה. נמצא שזה נקרא חוב לעצמו, היות שאחרי כל זה הוא מחליט להמשיך כל ימיו בדברים שהם חוב לנשמה. וזה אפשר לפרש בדברי רש"י. משום שעברו ימות הגשמים, ועלה השרף באילנות, ונמצאו הפירות חונטים מעטה. היינו, אם עברו רוב הלילות הארוכים של ימות החורף בתורה ועבודה, ועלה השרף באילנות, ויודע ומרגיש בעצמו עד כמה שאש שורפת בליבו. על דרך רשפיה רשפי אש שלהבותיה. אזי הוא ממשיך בהחלטה נחושה ללכת בדרך הזו לתמיד. וזה פירוש ונמצאו הפירות חונטים מעתה. היינו מעתה והלאה, הוא יזכה לפירות. לכן ט"ו בשבט נקרא ראש השנה. משום שכבר האדם עשה דין וחשבון לעצמו, אם כדאי להמשיך בעבודה על צד הטהרה, או חס ושלום להפך, כי כבר יודע אז מאיזו בחינה הוא יכול להמשיך חיים. היינו אם מדברים של קבלה עצמית, או מדברים שהם להשפיע נחת רוח ליוצרו. כי דבר זה ידוע, שכל עבודתנו היא רק להשיג את הרצון להשפיע, ורק על זה אנחנו צריכים להתייגע. כי על הרצון לקבל לעצמו אין צריכים לעבוד, משום שרצון זה כבר הכין הבורא יתברך בשבילנו, וזה נמשך לנו ממטרת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבראיו. ולסיבה זו ברא את הרצון לקבל. ואם הבריאה הייתה נשארת בבחינה זו, פירוש, אם היינו מקבלים השפע הרוחני והנצחי ברצון לקבל הזה, אזי התענוגים לא היו באים אלינו בשלימות, משום שהטבע הוא שכל ענף רוצה תמיד להידמות לשורשו. והיות ובשורש שלנו שהוא הבורא יתברך, אין נוהג עניין הקבלה לעצמו, לכן היינו מרגישים בזה טעם של נהמה דחיסופה, והייתה יוצאת הבריאה בבחינת חיסרון. וכדי שהבריאה לא תישאר עם חיסרון, הכין לנו הבורא יתברך תיקון הנקרא צמצום, שעניינו הוא שבמקום שיש רצון לקבל, אז האדם מרגיש בחינת הסתרה, כמו שכתוב בהקדמה לסולם, שאף על פי שהחיים המלובשים בגוף הם בחינת אור הנמשך מעצמותו יתברך יש מיש, מכל מקום לא ניכר שורש מוצאו, אלא שאדם מרגיש את עצמו לרשות בפני עצמה, ודבר זה נמשך לו מסיבת הצמצום כנ"ל. ורק על ידי הסתגלות בתורה ועבודה, אזי זוכים להתיקון הנקרא קבלה על מנת להשפיע, שעל ידי זה אנו זוכים לדבקות בו יתברך, וכמו כן נקבל את כל התענוגים שהוכנו בשבילנו. היינו שמקבלים את כל התענוגים, וכבר אין בהם בחינת נהמה דכיסופה. נמצא שבזה הכל נשלם. וזה פירוש שלא חיסר מעולמו כלום, שכוונתו על תיקון דלהשפיע כמו שיתבאר להלן. ועתה נבאר את עניין הקשר שבין אילנות לבריות, שחזל סמכום זה לזה. הנה כתוב, כי האדם עץ השדה. היינו, כל העבודות שנוהגות באילנות כדי שיהיו מוכשרים להוציא פירות, נוהגות גם באדם. כי בכדי שאדם יהיה מוכשר להוציא פירות, מוכרחות לעבור עליו כל העבודות שנוהגות באילנות. ועניין פירות הוא תכליתו של האדם. והאמור זצ"ל פירש פעם בסעודה של 15 בשבט, הטעם שעושים סעודה בפירות, ואמר, משום שזהו כל ההפרש בין קדושה לסיטרא אחרא. כמו שכתוב בספר הזוהר, אל אחר יסתרס ולא אביד פירי, שמפורש בהקדמת ספר הזוהר, שמתייבש מקורם, והם נובלים והולכים עד שנסתמים לגמרי. וההולכים בקדושה זוכים לברכה במעשה ידיהם, אשר פריו ייתן בעיתו ועליהו לא ייבול. לכן, עם ישראל עושים רמז לזה בכדי להראות שעיקר הוא הפירות. עד כאן לשונו. והפירות בקדושה הוא בזה שזוכים לגילוי אלוקותו יתברך, ונעשה כמעיין המתגבר שאינו פוסק לאלמין, והולך ממדרגה למדרגה עד שזוכה לגילוי אלוקותו יתברך, לומר להשם יתברך, יתפאר בי כי חפץ בי, והוא יהיה לי לאתרת צבי. ועניין העבודות שנוהגות באילנות ניתנו גם כן לאדם בכדי להכשירו כנ"ל. ועיין במסכת שביעית, שמביא שם דברים הזקוקים לעבודת האילן, וממנו נלמד לעבודת האדם. וזה לשונו. מזבלין, מכניסים להם זבל. כמו כן, האדם צריך להכניס בעצמו זבל, היינו בחינת פסולת, שהן מידות המגונות שבאדם. אבל האדם אינו צריך להביא זבל מהחוץ, כמו אצל האילן, אלא הזבל שלו מספיק, מטעם שאדם נברא עם כל המידות המגונות והשפלות, והמה הנקראות זבל. כמו שאמר האמור זצ"ל על פירוש רש"י, שהיו אומרים זבל פרדותיו של יצחק, ולא כספו וזהבו של אבימלך. והוא צריך רק להביא את הזבל מההיעלם אל הגילוי. זאת אומרת, לתוך הרגשתו, שירגיש מידת שפלותם של המידות המגונות שבו. אחרת, אינו מסוגל לתקן מעשיו. מאדרין, חופרין בעיקרי האילנות. כמו כן האדם צריך לחפור ולחקור את עיקר תכליתו של האדם מהי ולשם איזו מטרה בא לעולם הזה. מייבלין, חותכין את היבלת, מומין הנולדים באילן. יבלת נקרא דבר שמחוץ לגופו. ישנם כמה דברים שאדם עושה אותם והם נראים לחוץ, כגון בעת התפילה, או שמדבר דברי חסידות לפני חברו, שעל ידי זה חברו רואה את עבודתו משום שהיא מחוץ לגופו. אזי צריך לחתוך אותם ולבטלם, כמו שכתוב, הצנע לכת עם אלוקיך. ומתי יכול האדם לומר שעבודתו היא להשם אלוקיך? בזמן שהוא בהצנע לכת. והסימן הוא, אם משתוקק להצניע את עבודתו מזולתו, אז ידוע הוא שכוונתו היא אמיתית ולשם שמיים. אבל אם הוא משתוקק לגלות לזולתו, ומתהר את הגילוי בקוף נון טעמים, כגון שחברו ילמד ממעשיו, ויראה את גודל עבודתו והתלהבותו בעבודת השם וכדומה, אז עליו לדעת שעבודתו היא לא לשם השם אלוקיך. מה שאין כן, בזמן שעבודתו היא לשם שמיים, אז מטבעו ירצה לחסות את עבודתו, והיא נשארת בפנימיותו, ואינה נגלית לחוץ אפילו במשהו. מפרקין העלים מעל גבי האילן להקל מעליו, שמטבע הדבר הוא, שאין האילן מוציא פירות בטרם שיש לו עלים. כן, לאדם אין לו אפשרות להוציא פירות בטרם שיש לו עלים. ואצל האדם, עלים נקראת בחינת השלו לשמה, והפירות הוא הלשמה. כמו שכתוב, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אף על פי שלו לשמה, שמתוך שלו לשמה בא לשמה. אבל כמו אצל האילן שצריכים לפרק מעליו את העלים כדי להקל מעליו ושיוכל להוציא פירות, כן אצל האדם צריכים לפרק את השלו לשמה כדי שיגיע ללשמה. אך אם לא יפרק את העלים, זאת אומרת השלו לשמה, יישאר תמיד במצב שלו לשמה. אבל אחרי שזכה להגיע למדרגת לשמה, עליו אומר הכתוב, ועליהו לא ייבול. וכל העבודות שהיו בבחינת שלו לשמה, נכנסות אחר כך לקדושה. ולעניין זה, יש פירוש יותר נעלה, על דרך שכתוב בסולם בהקדמת ספר הזוהר אות ב', ששם מפרש שעניין אלים הוא כוחות הדין שבמסך, שפירושו הצמצום שהיה על הרצון לקבל, שלא יאיר בו שום שפע, אלא שיהיה חושך, שעל ידי זה נעשה מקום לתיקון המסך. נמצא שכוח הדין של הסתלקות האור מביאו שיעשה מסך, שעל ידו הוא מקבל את הכוח של מקבל על מנת להשפיע. וגם בזמן ההכנה, זאת אומרת בטרם שזוכים להיכנס להיכל השם, צריך האדם להתרגל בכוחות דהתגברות על הרצונות דקבלה עצמית. והדרך היא להתחיל בדברים קטנים, היינו בדברים שאין לו כל כך הנאה ותענוג, שיותר קל לוותר עליהם ולומר שלולי שהייתה מצווה לעסוק בדברים הללו, לא היה עושה אותם. ולאט לאט הולך ומוסיף עד שמרגיל עצמו לוותר אפילו על דברים החשובים אצלו ביותר, ואפילו בדברים שנוגעים עד לנפשו, גם כן יכול הוא לוותר ולומר שאם לא הייתה מצווה לעשותם, לא היה מתעסק בהם. וכל זה כדאי הוא בשביל שיהיה גיבור ומלומד במלחמה. ואז הוא זוכה להיכנס להיכל השם ולהיות בין משרתי אל. והכוח המחייב אותו לשמור את עצמו מכל הדברים אשר לא יהיה שקוע ברצונות של קבלה עצמית, הוא כוח הדין השולט, ותפקידו הוא לשמור אותו שלא ייכשל בהנל, משום שבשעה שיש לו נגיעה פרטית, תכף מסתלקים ממנו החיות והשפע. לכן הוא קובע ומחליט שצריכים לשמור על המסך, שעל ידי זה הוא יקבל דווקא בעל מנת להשפיע. וכמו כן בדרכי ההכנה, היינו בטרם שאדם זוכה להיכנס להיכל פנימה, גם אז כוח הדין הנ"ל מראה כוחו ופעולתו ניכרת, עד שמחליטים פעם אחת ולתמיד שלא יעבור מהיום והלאה אף פעם על הגבול של חוקי התורה. ועד אותו הזמן שבאים לידי החלטה גמורה בבחינת חוק ולא יעבור, הוא במצב של רצו ושוב, הנבחן לבחינת כף הקלע, עד שבאים לידי כך שנקבעת היראה מפני העונש של כוח הדין הנ"ל. ובדרך הציור הוא, אפילו בזמן שאדם נמצא במצב של התעלות הנפש, והוא חושב שכבר בא לידי מדרגה, שמרגיש בעצמו שהוא בבחינת בעל אמות לעולם, ומכל מקום, אם הוא נכשל בנגיעה עצמית, בין במוחה ובין בליבה, אזי תכף שולט עליו כוח הדין, והחיות הרוחנית מסתלקת ממנו. וכל החשק והטעם שהיה לו בתורה ועבודה, נאבד ממנו, ונופל לסתרא אחרא, והיא מושלת עליו, ואין לו שום עיצה וכוח להתגבר עליה. והוא נמשך אחריה כצון לטבח יובל, והיא מכריחה אותו לחשוק ולקבל חיות ברצונות של קבלה הכי שפלים שבמציאות. היינו בדברים שסתם יראה השם מן הרחוב, אף פעם לא יהיה להם רצונות וחשק לדברים כל כך נמוכים, כמו שהוא נמצא עכשיו בזמן הירידה. והסיבה לזה היא, היות שהוא היה רגיל לקבל חיות רוחנית, שגודל התענוג הוא לאין שיעור בכמות ובאיכות, ועכשיו נמצא במצב שאינו יכול לקבל חיות אלא בהבלי העולם הזה. וכאן אינו מוצא טעם לשבח בשיעור שיהיה לתמורה במקום החיות הרוחנית שהיה מקבל במצב של עלייה. ובכל התענוגים הללו אינו מרגיש הנאה שתיתן לו סיפוק נפשי. לכן הוא חושב שאולי בתענוגים היותר שפלים, שם ימצא מרגוע לנפשו. ומשום זה במצב של ירידה, הוא חשוד על כל העבירות שבתורה. וכל זה הוא משום שכוח הדין דוחף אותו לסתרה אחרה. לכן הוא משועבד למלות את תאוותו, היינו למלות את הרצון לקבל הנמשך מכוח הסתרה אחרה. לפיכך, הוא יורד למקום השפלות הנמוך ביותר, אולי שם ימצא את מבוקשו. אבל אם ימצא שם את מבוקשו, זה בסימן שאלה. ומכל מקום הוא מחטט באשפות, כמו תרנגולים המנקרים באשפה. וגם במצב הנפילה יש הרבה מדרגות, כי מתחילת הנפילה עדיין זוכר האדם את מצבו הרוחני שהיה לו פעם. זאת אומרת שעוד נשארת בו רשימה ממצבו הרוחני. ואז עדיין הוא מרגיש שהמצב בו נמצא עכשיו הוא מצב של ירידה, והוא ממש כמו מת שאין לו שום חיות דקדושה, והוא עכשיו שבוי ברשות הסתרה אחרה. ואפילו שעושה את כל הדברים השפלים ביותר, בין במחשבה ובין במעשה, וכל דבר שרק מדמה לעצמו שתהיה לו הנאה מזה, תכף הוא מוכן לעשותו, הוא מונע את עצמו רק במקום שיש לו בושה מאנשים. ודבר אחר לא יפריע לו. ומכל מקום, בכל אלו התענוגים הוא בבחינת מת, שאין לו שום מצב רוח, אף על פי שמקבל ההנאות מכל דבר הבא לידו. וזהו מטעם שעוד זוכר שזו לא תכליתו, ויושב ומחכה מתי יבוא הזמן שיוכל להתגבר על מצבו הנוכחי, כי מכוחו עצמו אינו יכול להתגבר, לאשר הוא רואה שהוא מונח כמת בלי שום תנועה מעצמו, והוא כפות בחבלים של עוביות תחת רשות הסתרה אחרה. והרשימה שיש בו היא עדיין מזכירה לו שהיה לו איזה פעם מצב טוב ומרומם, אבל זה נראה בעיניו כמו חלום, שאין בידי האדם לומר, היות שהיה לי חלום טוב, לכן אני רוצה לחלום אותו עוד פעם, כי זה רק בידי שמיים. כמו כן הוא בטוח ב100% שאין בידו לבוא עוד פעם למצב של עלייה. היינו שהוא רואה שאינו מסוגל לתת כוחות של מסירות נפש בבחינת אמונה למעלה מהדעת, כמו בזמן העבר. ולכן הרשימה הזו פועלת בו רק איסורים, מאחר שאין לו שום אפשרות להיחלץ ממצבו הנוכחי. והיות שטבע האדם להשכיח את האיסורים, שכן דרך העולם שהמת נשכח מלב, זאת אומרת שאם הוא זוכר את זמנו הרוחני, אז הוא רואה שהוא עכשיו מת. לכן הוא בא לידי ירידה יותר גדולה. היינו ששוכח את מצבו הטוב, ונדמה בעיניו שאף פעם לא היה לו מצב יותר טוב מכפי שיש לו עכשיו. אלא תמיד הוא היה שקוע באהבה עצמית של רצון לקבל, ומעולם לא ידע את עניין התשוקה לעבדות השם, וכאילו לא עליו נאמר, ואתם הדבקים וגומר, חיים כולכם היום. אלא שכל החיות שלו היא רק מדברים גשמיים. ואם לפעמים עולה במחשבתו שהיה לו איזה פעם מצב רוחני, תכף הוא משתדל לבטל את זה עם כל מיני תירוצים. והוא אומר שגם אז לא היה בדרך האמת, אלא מעשה קוף באלמה. והכל מטעם, כי המחשבות הללו מביאות לו איסורים. וגם אם לפעמים יש שעולה במחשבתו, סוף כל סוף מה יהיה עם תיקון הנשמה? הלא הוא נולד בסביבה של עובדי השם שמדברים תמיד מענייני תכלית הבריאה, אז הוא מתרץ לעצמו שבגלגול זה אי אפשר לו להתעניין באילו עניינים, אלא שהוא מסכים שבגלגול הבא הוא יעסוק אך ורק בצורכי גבוה ולא לצורכי עצמו. אבל כיום, בעולם שהוא נמצא עכשיו, אין בדעתו אפילו לחשוב מעניינים כאלו. ואחר כך, הוא בא לידי ירידה יותר גדולה. היינו ששוכח לחשוב אפילו לרגע קט על עניין תכלית. והוא חי בלי שום חשבונות, ונמשך עם זרם העולם, ועושה חיים כמו כל העולם. וזה עניין שאמרו, יורד ומסית האדם לקבלה עצמית, ועולה ומקטרג על מה שאדם עבר על חוקי התורה, ונוטל נשמתו, היינו שנוטל ממנו את כל החיות שיש לו בתורה ועבודה, ונשאר כמו מת בלי שום תנועה בעניינים רוחניים. ודבר זה נמשך לו עד שמרחמים עליו משמיים ומסובבים לו איזו סיבה שנלכד לפעמים לתוך סביבה טובה של ספרים או של סופרים, ואז פתאום הוא מתחיל שוב להרגיש את כל דודי דופק, או להפך, שבא בתוך סביבה שפלה בתכלית השפלות. ועל ידי זה שהוא מסתכל בשפלותם, שהיא מלאה אפסיות, אז פתאום עולה במחשבתו, כאילו הוא שומע את הכרוז של שובו בנים, ותכף הוא מתעזר שוב בכוח של גבורה להיכנס בתוך מלחמת היצר. ותכף מזכירים לו את הדרכים והתורות, מה שקיבל ושמע אז, ובשוב לידי התעלות הנפש, ויוצא בפעם אחת מכל השפלות, וקם שוב לתחייה, ומתחיל שוב להרגיש בעצמו שיש לו כוחות עבודה של מסירות נפש, ויש לו עכשיו הכוח להיות בוחר בטוב ולמאוס ברע. ודווקא עכשיו הוא הזמן שפועלות ועוזרות לו העצות הטובות וההנהגות הישרות שנותנות לו כוח שיוכל ללכת קדימה. מה שאין כן בזמן הירידה הנבחנת לבחינת מיתה, אז אין לאדם שום עיצה אלא לצפות לרחמי שמיים, כי מי שמיתו מוטל לפניו אינו מקבל שום תנחומים. כמו שאמרו, במתים חופשי. כיוון שמת אדם, נעשה חופשי מן התורה ומן המצוות, ושום עיצה לא יכולה להועיל לו. ואם עוד פעם הוא נכשל בנגיעה פרטית, אז שוב פוגעת בו מידת הדין, ועובר עליו כל הנל, והוא מונח כך בחף הקלע, עד שהחי ייתן אל ליבו להיזהר ולשמור עצמו בכל מיני זהירות שלא ייפול עוד פעם לרשות הסתרה אחרה. והיראה מפני כוח הדין צריכה להיות איתנה, כמו שאמר הכתוב, וירא את הקני וישא משלו ויאמר, איתן מושבך, ופרש רשי, שבלעם אמר, תמה אני מאיכן זכית לכך, הלא אתה אמי היית בעצת הווה נדחק מלו, ואתה נתיישבת באיתן ומעוז של ישראל. היינו כנל, שעשית רעך בא אליו בטענה, מה נעשה עמך? הלא תמיד אתה הולך עמי ביחד בענייני קבלה עצמית. ואתה קבעת לך איתן מצבך, שלא לזוז ממקומך הרוחני אף משהו. וזה נקרא יראת העונש. היינו ששומר את חוקי התורה, מחמת העונש של כוח הדין כנל. וזהו מפרקין, מלשון הוא מוטיב לה והוא מפרק לה, משום שדווקא על ידי הירידות והעליות, על ידי הקושיות והתירוצים שנובעים על ידי שנכשלים בעניין נגיעה פרטית, הם קובעים את הצורה האמיתית בעבודת השם. כמו שאמרו רבותינו ז"ל על הפסוק, והמכשלה הזאת תחת ידך. אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. מאבקין, שורשים המגולים מכסים אותם באבק. שורשים נקראים מחשבות, כי המחשבה מולידה ומוציאה מעשה. לכן, אם המחשבות מגולות, זאת אומרת שמסתכל בכל המקומות ומרגל אותן לראות אם הן נכונות לפי שכלו ודעתו, היינו שמבקר את כל ההדרכות וההנהגות והתורות שקיבל מפי ספרים ומפי סופרים, אם הן אמיתיות, אזי הוא נמצא תמיד בביקורת עליהם. אז אין לו שום עצה, אלא להתאבק עם המחשבות האלו, שעניינו להילחם עמהן. וזהו מלשון ויאבק איש עמו, הנאמר על שרו של עשיו, ולקבל הכל למעלה מהדעת, כמאמר חז"ל, והווה מתאבק באפר רגליהם, שפירושו, אף על פי שיש לך מרגלים, שאומרים לא נעלה במעלות הקודש, ומחשבותיהן מחייבות אותך לומר שדברי רבותיך הם בערך של אפר, אזי אתה צריך ללחום, להיאבק עם המחשבות האלו, ולקבל הכל למעלה מהדעת, ולבטל דעתך ומחשבתך. והווה מתאבק באפר רגליהם, רגליהם הוא בבחינת רגל, שהוא יסוד, סוף, מטה בחשיבות. זאת אומרת, שעל ידי שהתלמידים מרגלים את החכמים, את היסוד והשורש על מה שבנו דרכיהם ודבריהם, אז הם רואים שכל ההדרכות והתורות שלהם הם בבחינת סוף וסיום, שאין למטה הימנו, ונקרא בחינת אפר. ועל זה נאמר והווה מתאבק, היינו להיאבק ולהילחם עם המחשבות של אפר רגליהם. אלא צריכים ללכת בתמימות, וזה על דרך מאמר חז"ל על פסוק בהיאבקו עמו, שהעלו אבק ברגליהם עד כיסא הכבוד. וזה פירוש מאבקין, שצריכים ללחום עם המחשבות האלו ולקבל הכל למעלה מהדעת, ורק על ידי זה יכולים להינצל ממחשבות זרות. ואתן כאן דוגמה. הנה אמור זצ"ל הבטיח לנו שעל ידי זה שנלך בדרכו ונקיים את הנהגותיו, נזכה לנצחיותו יתברך, ולהידבק בו יתברך, ולהיכנס בהיכל הדמלכה. אף על פי שכל אחד מאיתנו מרגיש שאין בו מידות טהורות כראוי למי שמשרת את המלך, מכל מקום, קרוב השם לנשברי לב. מאחר שכל המידות המגונות שנמצאות בנו מצד הטבע, השם הטביע אותם בנו, וברא אותנו בכל השפלות, והאמור זצ"ל אמר, כי רם השם ושפל יראה, משום שהשם אוהב את האמת, לכן הוא מקרב את השפלים באמת. ולפעמים אנחנו באים לידי מצב של ייאוש, ואנו מרגישים שלא נעלה אף פעם ממצבנו שאנו נמצאים בו עכשיו. היינו בזמן ההרהור. על זה אמרו מאבקין, שצריך ללחום עם המחשבות הללו. מאשנין תחת האילן להמית תולעים הגדלים בו. הנה הכתוב אומר אצל המן, ויותירו אנשים ממנו עד בוקר, וירום תולעים ויבאש. עניין המן, פרש אמור זצ"ל, שהוא בחינת אמונה. וזה ידוע שבכל יום צריכים לחדש את האמונה, כמו שכתוב, ולקטו דבר יום ביומו. שעניינו הוא, אפילו שעדיין אצלו בחינת יום, מכל מקום הוא צריך לחדש את היסוד שעליו הוא בונה את התורה והעבודה. היינו את מטרת העבודה, כי העיקר הוא המטרה של העבודה. וצריך לדעת, כי משהו נמצא במצב של יום, אין זה אלא תוצאה מהאמונה. כי רק כשהולכים על יסוד של אמונה, זוכים להתלבשות השכינה, כל אחד לפום שיעור הדילי בבחינת אמונה. ואז הוא נמצא במצב של יום. אבל צריכים להיזהר, שעיקר המטרה לא יהיה אצלו המצב של יום, שהוא בחינת המתיקות והנייך הדרוכה שיש לו. אלא העיקר הוא האמונה. ואם בחינת היום שהשיג, הוא צריך להשתמש בתור עד, היינו שיעיד על בחינת האמונה. כי עכשיו הוא יכול לומר, אני הולך בדרך האמונה, מאחר שראיתי שעל ידה השגתי בחינת יום. ואם כן, עליי להתחזק וללכת רק בדרכי אמונה. וזה על דרך שפרש האמור זצ"ל על פסוק רואי מקנה אברהם. היינו שנותן מזונות לקניינים של אברהם, שמידתו היא אמונה, כי אברהם נקרא אב האמונה. ואם מקבלים את המצב של יום למטרה ועיקר, אז הוא בחינת רואי מקנה לוט, ונקרא בחינת משתחווה לשמש. ועוד דבר צריכים לדעת, אם היסוד הוא אמונה, הוא נמצא בבחינת עניות ושפלות, כמו שכתוב, ואנוכי תולעת, שהאנוכי הנקרא בחינת אמונה, גורם לי להרגיש שאני תולעת, מטעם שכל עבודתו היא למעלה מהדעת, ומדבר שהוא למעלה מהדעת, אי אפשר לקבל גאות, ודי למבין. ולפי זה, אם אינו מחדש בכל פעם את האמונה, אלא שהוא משתעשע עם בחינת היום מה שיש לו, ועושה מהעיקר תפל, על ידי זה הוא בא לבחינת גאות, כמו שכתוב, ויותירו וגומר וירום תולעים. כי במקום שצריך להיות בחינת תולעת, היינו שפלות ועניבות, אם הוא לא מחדש את האמונה, אלא שבחינת האמונה שהייתה לו הוא הותיר למחר, גורם לוירום. היינו גאות, שהוא חושב את עצמו למורם מעם, והגאות שלו מתפשטת למרחוק, עד שבא לשיעור ויבאש, שהגאות נודפת ממנו. והעצל הזה מלמדת אותנו המשנה, מאשנין, כי האשן בא על ידי שריפה. וכמו כן כאן, צריך האדם לשרוף את עבודתו של אתמול, ולומר כאילו כל עבודתו כבר חלפה מן העולם, ועכשיו הוא מתחיל בעבודה חדשה, וללחום את מלחמת המצווה, להוציא את ארץ ישראל מתחת רשות הקליפות הנקראות בחינת קבלה עצמית, ולעשות מן הנקודה של הלב בניין שלם של קדושה. היינו שיהיה מורגש אצלו שכנפי השכינה חופפות עליו, כמו שכתוב, חופף עליו כל היום ובין כתפיו שכן. שהכוונה היא על בחינת אמונה שנבחנת לעול שנושאים על הכתפיים, וכשור לעול, ואז זוכים להשראת השכינה. כמו שאמר האמור זצ"ל, שבכל יום צריכים לתת להשם את כל המעשים שעברו עליו, בין שהם מצוות ובין שהם עבירות, ומתחילים מחדש. וזה פירוש מאשנין, שהאשן סותם את העיניים שהוא השכל, מלשון עיני העידה, שעל ידי האשן נסתם השכל החיצוני שלו, וזוכה לשכל הפנימי וקדושה. מסקלין, מסירים את האבנים, אבנים מלשון הבנה, שרוצה לעשות כל דבר רק עם בחינת השכל החיצוני, וזה נקרא בחינת לב האבן, בסוד והסירותי את לב האבן מבשרכם, שכל עבודתו נבנית על רצון לקבל תענוג, ולא על בחינת אמונה. שבזמן שיש לו טעם, הוא מקבל תענוג מהעבודה, הוא אומר, שעכשיו אני מבין שכדאי להיות עובד בתורה ומצוות. נמצא שעיקר עבודתו אינה בשביל מצווה, אלא מסיבת הנאה עצמית, ומריבוי הבנות כאלו נעשה בניין שלם הנקרא בתוך הדעת, והם ממש אבני נגף. וזה שאמר פרעה, וראיתם על האובניים, אם בן הוא והמיתן אותו, ואם בת היא וחיה. בן נקרא משפיע, כי הזכר הוא משפיע. בת נקרא מקבל, כי הנקבה היא מקבלת. ופרעה נקרא שורש של הסתרא אחרא. והסתרא אחרא רוצה שהאדם ילך על דרך הקבלה עצמית דווקא. ורק מזה יקבל את החיות שלו, שאם תהיה לו הבנה שעבודתו נבנית על יסוד קבלת תענוג, טוב, ואם לאו, היינו שתהיה לו מחשבה לעבוד בבחינת השפעה הנקרא בן, והמיתן אותו, היינו להמית המחשבות האלו שמעוררות אותו ללכת בדרכי אמונה, והשפעה. מחרסמין, קורטים וחותכים הענפים היבשים מהאילן. כי עניין היבשות נובע בזמן שאין הענף לוקח חיות מהשורש. כמו כן האדם, אם הוא עושה מצוות אנשים מלומדה, שזהו רק מה שהסביבה מחייבת אותו, ואינו עושה מטעם האמונה שהיא השורש, אזי כל התורות והעבודות שלו הן יבשות, וצריכים לחתוך אותם ולבטל ולהשכיח את תורת חוץ לארץ. כי תורת ארץ ישראל נקראת תורה לשמה, ומה שלוקחים מהסביבה נקרא שלא לשמה. וכשמשתדל בעבודה לשמה, צריכים לבטל את התורות וההנהגות שמפריעות לבוא לתורה לשמה, שרק על ידי יניקה מהשורש מקבלים כל פעם חיות. מזרדין הענפים הלכים כשהן מרובים, ורגילים לקצצן ומניחים מקצת מהם. יש לפעמים שצריכים לשכוח גם התורות והשכליות שהן באמת לכים, וזה דווקא בזמן שהם מרובים, כדי שלא תהיה חוכמתו מרובה ממעשיו, כי התורות והחוכמות צריכות להאיר לתוך המעשה, כי עיקר האמת מתגלה במעשים, כי כל מעשה ופעולה בפועל מעיד על טיב פועלה. היוצא לנו מכל הנ"ל שהבריות דומות לאילנות, וזה פירוש היי מן דנפיק ביומי ניסן וחזי אילני מלב לבי, היינו שהאילנות כבר התחילו להראות כוחותיהם לחוץ, היינו שנראה לחוץ שהם כבר רוצים להשפיע פירות לטובת האדם, על זה מברך וברא בו בריות טובות ואילנות טובות, שעניין טובות היינו להשפיע, כמו שכתוב, רחש ליבי דבר טוב, פירוש שאומר אני מעשי למלך, שזהו טוב. והיות שהאילנות מלבלבין, היינו משפיעים, לכן הם נקראים אילנות טובות. וזו הוכחה שיש אז גם בריות טובות, היינו שוודאי יש בעולם אנשים טובים, שהם עושים גם כן דברים על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרם. אחרת, גם האילנות לא היו משפיעים את פירותיהם. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כל העולם כולו ניזונין בשביל חנינא בני. היות שיש צדיקים שהם משפיעים, ועל ידי כך הם פועלים שהאילנות ישפיעו. וזה פירוש לא חיסר מעולמו כלום. היינו כנ"ל שהכין לנו העולם בתורה ומצוות, שעל ידם נגיע לבחינת השלימות, הנקרא קבלה על מנת להשפיע. נמצא, חוץ מזה שברא את הרצון לקבל, הכין לנו חוזק התיקון על נהמה דקיסופה, שתהיה שלימות בהטבה. לכן על האדם לתת דין וחשבון לעצמו בכל יום, שיחדש את עבודתו בהתגברות מחדש, וישכח מהעבר, אלא שיהיה לו ביטחון חזק, שמהיום והלאה יצליח להגיע לדבקות נצחית בקביעות. והשם יעזור לנו מכל צרותינו, ייתן פדות לנפשנו, וניוושע בגשמיות ורוחניות, אמן כן יהי רצון.